הרב בני לאו.
בפרק הקודם עסקנו בשבט בנימין הקשתים, שם גם היה ייחוס של בית שאול, ועכשיו אנחנו ממשיכים ונכנסים לתוך ירושלים, לשבטי יושבי ירושלים, בעיקר הלוויים, אבל בפרק באמצעו אנחנו עוסקים בעבודת הלוויים, עבודת הלוויים, בארגון של הלוויים, פרקים, פסוקים י' ז' עד למד ג', הם מארגנים לנו גם את עבודת הלוויים, גם איך הם עובדים, אבל באמצע פסוק אחד זורק אותנו לאיזושהי אינפורמציה שלא הכרנו קודם. בפסוק שסוגר את סיפור עבודת הלוויים, אומר לנו הכתוב שכולם הברורים לשוערים בסיפים, 212, זאת אומרת נותנים לנו את הסידור עבודה של הלוויים, המה בחצרי מתייחסם, המה ייסד דוד ושמואל הרואה באמונתם. שימו לב לפסוק הזה, המה זאת אומרת, את העבודה הזאת של הלוויים המסודרת הזאת, מי שהכתיב אותה, מי שלימד אותה, מי שקבע אותה, היו דוד יחד עם שמואל הרואה באמונתם. איזה מין תיאור, תיאור פנטסטי שמתאר לנו מפגש בין שמואל לבין דוד באמונתם, זאת אומרת בעבודה של אמונה, עושים לנו נותנים לנו איזושהי תמונה שדוד ושמואל ביחד מייסדים את סדרי הפולחן במקדש. יכול להיות דבר כזה? אנחנו יכולים לדמיין את הרגע הזה. אם אנחנו מסתכלים אחורה לתולדות דוד ושמואל, אנחנו יודעים שיש בסך הכל, כל הביוגרפיה, שני מפגשים ביניהם. מפגש אחד הוא המפגש של ההמשכה, ששמואל יורד אל בית ישי, ומזהה בעל כורחו כמעט, מזהה דוד בסוף הסיפור, מושך יוצק שמן על ראשו, ובלי נשיקה ובלי אמירה, פשוט הולך לדרכו. שמה קשה מאוד לסרטט את התמונה שיש לנו מפגש בין שמואל לבין דוד שקובע את עבודת המקדש. זה כמעט אפילו לא דמיוני, זה פנטסטי, זה רחוק מכל אפשרות. אבל יש רגע אחד נוסף במפגש בין דוד ושמואל, פעם אחת ויחידה, כשדוד מתחיל את הבריחה הגדולה שלו משאול, כשהוא מתחיל את הנסיגה, אם תרצו, מהעולם הזה של חתן המלך, התחנה הראשונה שאליה הוא הולך, התחנה הראשונה היא התחנה שהוא הולך אל שמואל. הוא הולך אל שמואל מכיוון שהוא יודע שאצל שמואל הוא צריך לקבל איזשהו מענה. הוא צריך לקבל משהו, איזה פשר, לאן הכל הולך, לאן הסיפור הזה שעכשיו הוא הולך לקראתו, סיפור הבריחה הגדול, לאיזה סיפור זה לוקח אותו בימי חייו. וכשהוא הולך עכשיו אל שמואל, הוא הולך לניות ברמה. המפגש הזה בין שניהם הוא מפגש שאין לו שום תיאור. כתוב דוד ברח וימלט ויבוא אל שמואל הרמתה ויגד לו את כל אשר עשה לו שאול וילך הוא שמואל וישבו בניות. זהו. מה קורה שם בתוך ניות? אנחנו יכולים רק לדמיין כמובן את המפגש, איך שדוד מגיע אל שמואל כששמואל כבר זקן, מזמן העם כבר שכח שהוא ביקש מלך, שמואל הוא איש זקן ועברו שנים רבות, שאול כבר גדל והפך להיות מלך זקן, יונתן הוא כבר איש גדול, עשרות שנים עברו מאז הסיפורים הראשונים. שמואל המופלג בשניו מקבל את פניו של דוד הצעיר והבורח. שמואל משך את דוד אבל ללא מילה. המשיכה הזאת הייתה מעשה שהוא עשה בצו השם ולא בצו ליבו. ליבו היה משוך ממש חזק חזק נמשך אחרי שאול ולא אחרי דוד. ועכשיו דוד מגיע אליו, דוד אותו אדמוני ויפה עיניים, מגיע אליו לניות ברמה. מה קורה שם בניות ברמה? על מה הם מדברים? את זה אנחנו שומעים רק בדרך הרמז בעולם של דרשה שנולדה אצלנו בפסוק כאן שייסד דוד ושמואל הרואה באמונתם. אומר המדרש, רוח השם הייתה עם דוד בבואו אל שמואל, עוסקים בבניינו של עולם וזהו בניות ברמה. הם עוסקים בענייני בית המקדש, ולמד שם דוד מפי שמואל באותה שעה שישב איתו, מה שאין תלמיד ותיק יכול ללמוד בכמה שנים. המסורת הזאת רוצה להגיד שדוד לומד מפי שמואל את כל תבנית המקדש, ויש לנו את זה אחר כך בהמשך שמתארים שרוח הייתה עם דוד לסרטט לשלמה בנו את תבנית ההיכל, את חדריו, את עליותיו, הכל הכל. וכאן אצלנו אנחנו לומדים גם על דרכי עבודת המקדש, לא רק על בניין המקדש, אלא גם על סדרי העבודה. את כל זה לומד דוד מפי שמואל, ככה מרמיזה של הפסוק שלנו לומד המדרש, ומהמדרש של הפרשנים, וככה התקבעה התודעה שדוד מסרטט מקדש מפי שמואל. מה זה באמת אומר? מה הרעיון הזה ששמואל הרואה מלמד את דוד המלך הצעיר, מלמד אותו את תבנית המקדש ודרכי העבודה? נדמה לי שצריך לומר משהו על העולם של שמואל לפני המלכת מלך בישראל ואחרי המלכת המלך. שמואל הצעיר, שמואל הנביא שמסתובב בארץ, דומה מאוד מאוד לאברהם אבינו, שנאמר עליו נברחו בו כל משפחות האדמה. הוא לא שייך למקום, הוא שייך ללך לך. שמואל כמו אברהם מסתובב, סובב בכל הארץ, וממלא את הארץ בשם השם, ממש בדמותו של אברהם. הדמות הקדמונית של שמואל היא לא דמות של מקדש, היא לא דמות של בית, היא לא דמות של מקום. להפך, הוא זה שרואה את חורבן שילו, והוא מבין ששם השם צריך לפרוץ מעבר למקום ולמלא את הארץ באורו. אבל כשבאים בני ישראל אל שמואל ואומרים רוצים מלך, הערעור הזה שלא מקבלים את מלכות שמיים כפשוטה ורוצים מלך בשר ודם, רוצים ארמון של מלך, זה היה הרגע שכנראה שמואל מבין, אם אתם רוצים מלך בשר ודם, אנחנו חייבים להציב לצידו את מלכות השמיים. ואם אתם רוצים שלמלך בשר ודם יהיה גם בית, בית המלך, אז לצידו של בית המלך ייקבע גם בית המקדש. וככה הופך שמואל להיות המסרטט הגדול שאומר למלך, למלך הבשר ודם שיהיה זה שהוא ממליך דוד, אומר לו את תבנית המקדש ואת דרכי עבודת הלוויים, וככה דוד יוצא לדרכו להיות דוד מלך ישראל, כשמצויד בתוכו מצוידת כל תורתו של שמואל, תבנית מקדש, מקומו של המקדש, דרך עבודת המקדש, כדי שלעולם לעולם לא ישכח המלך, מלך בשר ודם, שמעליו יש מלך ששייך מלך מלכי המלכים, שהעולם שייך לו.